לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע, ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. אני כאן באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
לפני שנתחיל, נציין שמאזינים שרוצים להפנות שאלות אל כבוד הרב, אנחנו נשתדל להעלות אותם כאן בתוכנית. יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039. מקישים 1, אחר כך 6, אפשר כאמור גם בפקס, במספר 03-616-4477, וגם בלשונית תודה לשידור באתר כל חי או באפליקציה. אנחנו כמדי שבוע נפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
אנחנו נמצאים ביום העצמאות, ומן הראוי להתבונן לא רק בעצמאות הכללית שבה דנים ודשים הרבה, אלא בעצמאות הפרטית לכל אדם בחייו הפרטיים, השחרור הפרטי, השמחת חיים הפנימית. ככל שאדם יותר משועבד, מרגיש שהוא היה רוצה להתנהל בצורה מסוימת, אבל הוא מתנהג בדיוק אחרת. כך הוא חש יותר מרמור, יותר תסכול. אדם שמרגיש שהאמת נמצאת בדרך הזו ואני נמצא במסלול אחר, לא טוב לו עם עצמו. ככל שאדם משתחרר מכבלי היצר, יותר חי את האמת הנכונה, שלם עם מה שהוא עושה, יודע שזה רצון השם, זה הקו של התורה. כך הוא חי הרבה יותר בשמחה, באושר ובעיקר על פי האמת. אז נעבור בסקירה מהירה בכמה מילים בעניין הגדול הזה של עצמאות פרטית מכבלי היצר הרע. ראשית, מי הוא בעצם היצר הרע? חז"ל אומרים שהוא יצר הרע, והוא שטן, והוא מלאך המוות, אותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, שרו של עשיו, הסמך מם. הוא בעצם מי שמשתמש בגוף האדם, שהוא גוף חומרי, כדי להבעיר באדם יצרים. לאחר שמכשיל אותו, הוא זה שעולה ומקטרג עליו, והוא גם מלאך המוות. מלאך המוות שלוקח נשמות, מחלות, צרות, כל הקשיים וההתמודדויות שיש בעולם. כשאדם רואה דבר כזה, הוא אומר לעצמו, יש לי בכלל סיכוי לנצח, הרי אני בן אדם ומדובר במלאך, איך אפשר לנצח? אבל צריך לזכור את מה שבורא האדם ובורא היצר גילה, והוא אומר בתורה שלו, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. נכון, בראתי את אותו יצר שהוא ממתין בפתח, ממתין ומצפה, אין לו על מה לחשוב חוץ מאשר להכשיל את האדם ואליך תשוקתו, אבל ואתה תמשול בו. לך יש את הכוח להתגבר ולנצח. השאלה היא כיצד עושים זאת. יש כמה עצות שנתנו לנו חז"ל. העצה האחת, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כלומר, אדם אומר לעצמו ברגע של פיתוי, נכון, אם אני מתפתה ליצר הרע, אני כעת ארגיש אולי שאני יותר נהנה ממשהו חומרי, אף על פי שהוא אסור. אבל צריך לחשוב מה כנגד מה. אדם רעב שמציעים לו לאכול ארוחה יוקרתית, הוא יכול לאכול פלאפל בכמה שקלים, מציעים לו ארוחה יוקרתית, הוא ודאי יעדיף ארוחה יוקרתית. אבל הוא שואל רק רגע, לפני שאני אוכל, כמה זה יעלה לי? אם יאמרו לו שאתה תצטרך לתת עכשיו צ'קים בפריסת השלומים של כל המשכורת החודשית למשך חצי שנה, הוא יסכים בשביל ארוחה אחת לתת שישה צ'קים של כל המשכורת החודשית, ודאי שלא, הוא יאמר להם, תשמעו, זה אמנם מאוד טעים, מאוד נחמד, אבל לא מוכן לשלם מחיר כזה. כך כשאדם מערער לעצמו שבכל דבר עבירה, הפיתוי היצרי הוא בעצם עובד עליי. הוא אומר לי, תהנה עכשיו מדבר קטן, אבל אני אשלם על זה מחיר שהוא לא כדאי. כבר מתקרר מהתאווה הזו של היצר. נקודה נוספת שהמשנה אומרת בפרקי אבות, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אדם שמתבונן בגדולת השם, בתכלית החיים, מסתכל על כל כדור הארץ ואומר, הרי היו כאן המון אנשים לפני 150 שנה, העולם היה רווי ומלא, ומה אנשים רצו אז? פחות או יותר מה שרוצים היום. אבל מי נשאר מאז? אפילו אדם אחד לא נשאר על פני כדור הארץ מלפני 150 שנה. זאת אומרת שכך דרכו של עולם. עכשיו התור שלי להיות כאן, יום אחד אני כבר לא אהיה. מה אני לוקח איתי לעולם האמת? תורה, מצוות, מעשים טובים, ואם עבירה, אז רק הקטן הזה נשאר. וכך מצנן בתוכו את כל התאווה היצרית. אדם כזה מוגדר בן חורין. אדם כזה שיודע שהוא הולך עם האמת של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם נתן את התורה, הדריך אותנו כיצד לחיות נכון, איך לנהל את הסדר יום שלנו, הגדיר לנו מה חיובי, מה שלילי, בין במה שנוגע לעניין עצמו, כמו בן אדם לחברו, תפילין וכדומה, בין במה שנוגע למצוות הזמנים, כמו קידוש בשבת, לולב בסוכות, וכן על זה הדרך. אדם כזה שחי על פי האמת, והוא מרגיש, אני בן חורין, אני משוחרר. זוהי עצמאות אמיתית, כשאדם לא משועבד לכבלי היצר, אלא אך ורק לאמת האמיתית של בורא עולם, וכמו שחזל אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, ומיד אחר כך נשוב לחלק השני והשלישי של התוכנית של שאלות המאזינים. כבר שווים. שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת היכל מאיר. אנחנו כעת פונים לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות כאן לתוכנית, יכולים לעשות את זה בשלוש אופציות. אפשר באמצעות הטלמסר 03-6164-77, מקישים אחת ומיד אחר כך שש, מקליטים את השאלה. אפשר באמצעות ההודעה לשידור באתר כל חי, גם באפליקציה, וגם באמצעות הפקס 03-6164-77. אנחנו פונים כעת לשאלה ראשונה, מטבע הדברים היא עוסקת בענייני דיומה. מדינת ישראל מציינת 70 שנה להקמתה היום. אז ראשית רציתי לשאול כיצד צריך להתייחס לקיומה של המדינה בעיניים של בני תורה. ומה עליי לענות לאדם שאינו חרדי, ששאל אותי מדוע אנחנו לא חוגגים את היום הזה?
שאלה חשובה ונפוצה בכלל, בפרט ביום כזה, בימים האלה. והתשובה היא שבוודאי הכי קל להצטרף לחגיגות, אבל עלינו להיות אמיתיים עם עצמנו ולראות עם כל הכאב את המצב העגום של עם ישראל כתוצאה מעקירת התורה והאמונה בכפייה. לא הרבה מודעים לכך, אבל אז הייתה כפייה גמורה בזמן הקמת המדינה לעקור את התורה ואת האמונה. יהודי תימן ומקומות אחרים שבאו לארץ, סיפורים ידועים, עם מתן מקומות עבודה לעולה שביקש לשמור שבת. בתי הספר החילוניים שרואים היום, שלצערנו מתחנכים כמיליון ילדים שלא יודעים פסוק שמה ישראל, וזה מבלי שניכנס להפקרת יהודי אירופה כדי להקים מדינה. היום הדור הצעיר לא כל כך מודע לדברים האלה, יש שמנסים לטייח ולהסתיר, אבל מי שירצה יוכל לראות בספר מסע אל האמת את המקורות ואת הפרטים ואת הסיפורים והעדויות, דברים שנחקרו היסטורית, דברים שנשמעים מזויים לחלוטין, אבל לצערנו זו ההיסטוריה המתועדת והכתובה. לכן, מצד אחד, בעולם התורה לא מתאבלים כמו שיש שרואים את היום הזה כיום תשעה באב שיושבים על הרצפה ולובשים סק, כי בסך הכל, כמו שאמר מרן הרב עובדיה יוסף, יש להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על עולם התורה שפורח בארץ ישראל, על השיבה של עם ישראל מכל העולם לארץ ישראל, מקומות שיש היום בעולם עם התבוללות נוראה, ופה בארץ, ברוך השם, יש הרבה מה לתקן גם בעניין הזה, אבל עדיין אי אפשר להשוות למקומות אחרים. השבוע ביום ראשון יצאנו לפי הזמנת הקהילה הטורקית באיסטנבול, אז יצאנו לערב אחד של הרצאה שם, היו כ-160 יהודים. ומה שגרם ליזום את הערב הזה, וקצת אחר כך גם להוציא דיסק מההרצאה הזו ולהפיץ אותה שם, זו בעיה שראשי הקהילה מדווחים, שמתוך 35 חתונות שהיו שם בשנה האחרונה של יהודים, רק 11 התחתנו עם יהודים. כל השאר עם מוסלמים, שהכל נראה מודרני, וחוסר ידע שקיים היום בעולם, וההתבוללות היא נוראה. בארץ ישראל יש לנו, ברוך השם, את הבסיס היהודי להתחברות ולהתקרבות, ולהמשך עם ישראל, כפי שהזכרנו, עולם התורה שהיום מרכזו בארץ ישראל. אז מצד אחד לא מתאבלים כולם, כאותם שרואים את היום הזה כיום תשעה באב, אבל מצד שני, גם לא חוגגים מהסיבות שהזכרנו קודם, אלא מתנהלים ביום הזה כעולם כמנהגו נוהג, והציפייה שלנו שנזכה במהרה לגאולה שלמה, שיבוא משיח צדקנו עם בית המקדש בתפארתו, וכל עם ישראל ילך בדרך אמת. וכשמסבירים את הדברים לאדם שפתוח ורוצה לשמוע, הוא בהחלט, אם יחקור וישקיע זמן לברר וללבן את הדברים, ודאי שהוא יזדהה איתם.
שאלה נוספת, קודם כל כותב המאזין, תודה לרב על התוכנית המרתקת. רציתי לשאול שתי שאלות, גם כן, או שוב, בשני הימים האלה שאנחנו עוברים אותם כעת, מה פירוש המילים השם מקום דמו, שאנחנו מצמידים לאנשים שנפטרו, נהרגו, נרצחו על קידוש השם. שאלה שנייה, מה אנחנו החרדים עושים לילוי נשמת חללי ישראל בשואה ובכלל? האם לא ראוי שנקדיש יום מיוחד לתפילה ולימוד לילוי נשמתם?
לגבי השאלה הראשונה, הביאור של המילים השם יקום דמו, כשמדברים על אדם שנהרג על קידוש השם, הדבר לקוח מהפסוק בפרשת האזינו, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. שם כתוב, כי דם עבדיו יקום. ועל משקל הפסוק הזה, אנחנו מייחלים שיבוא הזמן שהקדוש ברוך הוא באמת יקום את דמו של אותו אדם, לא חלילה דמו, המילה דמו לא חוזרת על אלוקים, אני לא כך הבנתי מה כוונת השואל, אבל כנראה אולי זה מה שהטעה אותו, השם יקום דמו, הכוונה של אותו אדם שנפטר מהעולם, המקור הוא בפסוק שהזכרנו, ואגב, בפסוק הזה יש מידע מאוד מעניין, היחס בפסוק לשני דברים, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. מה זה ונקם ישיב לצריו? רשי שם מביא את דברי חז"ל בספרי, שהרנינו גויים עמו, תחילת הפסוק, אומר רשי שבאותו הזמן האומות ישבחו את עם ישראל, על מה? על מה ירננו את עם ישראל, שעם כל הצרות שעברו על עם ישראל במשך כל ההיסטוריה, לא בגדו באלוקים, לא עזבו את הקדוש ברוך הוא. אלא ידעו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, וודאי שיבוא יום ששכרם יגיע ובית המקדש ייבנה. אז כך אומר כבר משה רבנו בפרשת האזינו טרם מותו, שיבוא יום שבו הגויים עצמם ישבחו ויהללו את עם ישראל על הנאמנות שלהם לבורא עולם על אף הכל. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, מסביר רשי שזה כפשוטו, אותו דם ששפכו במשך כל הדורות, הקדוש ברוך הוא ישלם להם על כל הצרות. מה זה ההמשך? ונקם ישיב לצריו. כותב שם רשי על הגזל ועל החמאס. כלומר, על הממון שגזלו מאיתנו, גם את זה הם ישלמו, וכיפר אדמתו עמו, כלומר, שיפייס גם את אדמתו וגם את עמו, כך רשי מסביר שם על פי דברי חז"ל. ויש כאן תשובה להתלבטות שרבים התלבטו בה, בתקופה המבוגרים ודאי זוכרים את הסערה שהתחוללה בארץ ישראל לאחר השואה, כארבע שנים לאחר הקמת המדינה, כשהיה דיון לגבי הסכם השילומים בין גרמניה לבין ישראל, היו שטענו שאחרי מה שהם עשו אסור לקחת מהם פרוטה אחת, היו שטענו שצריך כן לפחות פיצוי על הרכוש היהודי, ודאי שעל אדם שום פיצוי לא יכול לחפר, אבל גזלו כספים וצריכים לשלם אותם, ובכספים האלה השתמשו לשיקום האומה היהודית. היה דיון גדול האם כך או כך, ומעניין שבפסוק הזה הפסוק מתייחס לא רק לעניין של הדם שנשפך, אלא גם על הגזל והחמאס שגזלו וחמסו מאיתנו, ועל כך נאמר, ונקם ישיב לצריו לאחר המילים, כי דם עבדיו יקום. וזה בעצם מתחבר לפסוק הנוסף, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, כלומר כל אותם שהרעו לעם ישראל, יקבלו את גמולם לפני ביאת המשיח. יותר מכך, הזוהר הקדוש אומר, שמה בעצם התכלית של מלחמת גוג ומגוג לפני ביאת המשיח? הרי יש לנו נבואות שלפני ביאת המשיח תהיה מלחמה, מלחמת גוג ומגוג. למה צריך את המלחמה הזו? אם הגיע הזמן קבלת השכר, עם ישראל, העולם, סיים את שלמותו, את תיקונו, הגיע לשלמות הראויה, אז שיבוא משיח. למה צריך את המלחמת עולם הקשה הזו? אומר הזוהר הקדוש, שעיקר התכלית של מלחמת גוג ומגוג, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לעולם, הכוונה כמובן בגלגול, שם כתוב להחיות, להחיות הכוונה בגלגול, כמו שמסבירים שם המפרשים, את נבוכדנצר וחייליו, את טיטוס וחייליו, וכל אותם שהרעו לישראל במשך כל הדורות, שוב יבואו לעולם הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לשני גושים, גוש נוצרי מול גוש מוסלמי, כך מבאר המלבים את הפסוקים שם, שמדובר בגוש נוצרי מול גוש מוסלמי, וזה מאוד מעניין שבבל ורומא היו עובדות עבודה זרה בזמן החורבן, הראשון והשני. אבל היום בבל היא בעצם אסלאם, ורומא מרכז הנצרות בעולם. אומר המלבים שהם יהיו שני גושים שיקו אלה באלה, מפני שאמונתם מפורדת, כלומר מלחמת גוג ומגוג תהיה מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים, כשבראש המוסלמים מוזכרת איראן, שם מי שיראה ביחזקאל בפרק למדחת, המלבים לא נמצא שם, המלבים שמרחיב את הדבר נמצא ביחזקאל פרק למדבית, אבל הפסוקים במקראות בפרק למדחת, ופלא לראות את התרחישים שמתרחשים בזמננו, כיצד הכל מתקדם על פי הדברים שכתובים שם. זה באשר לשאלה הראשונה, רק אולי אם הזכרנו את הזוהר, כדאי לציין עוד דבר, שאומנם תחליט גוג ומגוג לשלם להם על כל הצרות שעשו, אבל חשוב בהקשר הזה להזכיר גם את דברי הגמרא, שהגמרא שואלת שמצד אחד כתוב שהמשיח יבוא בחסד ורחמים על ענני שמיים, כמו שדניאל רואה אותו בסוף ספר דניאל, ומצד שני זכריה הנביא רואה אותו עני ורוכב על חמור, משמע סבל ואיסורים, איך הדברים מסתדרים, והגמרא משיבה שתלוי במעשיהם של ישראל. כלומר, מלחמת גוג ומגוג לא נועדה להקות את עם ישראל, אבל אם אנחנו מתוקנים והולכים בדרך התורה והמצוות, גוג ומגוג זה רק לאותם אויבים שהראו לישראל, הם מכים אחד את השני ומקבלים, ונקם ישיב לצרה וחיפר אדמתו עמו. אבל אם עם ישראל עדיין לא מתוקן, הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג ומגוג כדי לעורר את עם ישראל להתבוננות, לחשבון נפש, והתפילה של כולנו שנזכה להגיע למצב של שלמות ותיקון עוד לפני שיגיע העת של אותה מלחמה שנקראת גוג ומגוג. זה באשר לשאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, מה בעצם עולם התורה, החרדים, מה עושים לעילוי נשמת חללי ישראל? יש בעצם טוענים שהרוגי מלכות אינם צריכים אזכרות ועילוי נשמה, כי הרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כלומר הגיעו למקום הגבוה, כמו שכתוב שם בגמרא, אבל יש באמת, על אף הכל, יש רבים שנוהגים להקדיש את השיעורים שבימי הזיכרון האלה לעילוי נשמת בחורי ישראל, שנהרגו במלחמות, כי בעולם הרוחני, אף על פי שהרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אבל כלומר זכו להיכל הגבוה ביותר, אבל גם בעולם האמת, בהיכלות הגבוהים, גם שם יש מדרגות על גבי מדרגות, ולכן גם עבורם צריך לפעול לעילוי נשמתם ולרומם אותם. עם זאת, צריך גם להיזהר שלא, זאת אומרת, אדם שמחנך את ילדיו לתורה, ושיהיו בני תורה ותלמידי חכמים, צריך גם להיזהר שלא להלל ולפאר יותר מדי, באופן שיגרום לנער ששומע את הדברים, לשאוף להיות חייל מצטיין, במקום להיות תלמיד חכם מצטיין. כלומר, כל דבר צריך להיעשות באיזון, בשיקול נכון, לדעת, להוקיר טובה והערכה מרובה לכל אותם שמסרו נפש למען עם ישראל, למען כולנו, ומצד שני גם לתת לילדים את התובנה שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, והשאיפה של כולנו היא להיות גדולים בתורה, להיות עמלים בתורה, הולכים בדרך השם, ושנזכה לגאולה שלמה.
אמן ואמן, זה אכן סוגיות נפיצות ובהרות במיוחד בשבוע הזה. אנחנו נצא כבוד רב להפסקה שנייה להיום. לפני כן נציין שוב שמאזינים שרוצים להעביר שאלות, יכולים לעשות את זה באמצעות הפקס 0361-644-77, אפשר גם באמצעות הטלמסר בטלפון 039-039-039, מקישים 1, אחר כך 6, גם בלשונית תודה לשידור באתר כל חיוב האפליקציה. אנחנו כבר שווים להמשך שאלת המאזינים. שבנו אליכם לחלק האחרון, השלישי של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט ראש ישיבת יחל מיר ויושב ראש ארגון הידברות. אנחנו שווים כעת לחלק האחרון של שאלות המאזינים. לפני כן נציין שוב שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039, מקישים 1, אחר כך 6, גם בפקס וגם בלשונית תודה לשידור באתר כל חי. שאלה ראשונה לחלק האחרון, בעלי חוזר בתשובה, אנחנו משפחה חרדית, אני גרפיקאית עוסקת לפרנסתי ואני צריכה אינטרנט חסום בבית. מה הרב אומר, האם לוותר על העיקרון ולהכניס אינטרנט הביתה או לוותר על העבודה? ואם כן, איזה אינטרנט להזמין? ומה לגבי טלפון, טלפון היד, האם מוגן זה מספיק טוב?
השאלה הזו היא מסוג השאלות שהתשובה משתנית ממשפחה למשפחה בהתאם לנסיבות. לכן אי אפשר להשיב בשידור בתור הנחיה לכלל, אלא יש לשאול באופן פרטי, ועדיף רב שמכיר את המשפחה ויוכל לכוון בצורה נכונה.
שאלה נוספת, העולם תמיד רודף אחרי השמחה, כולם מחפשים איך להיאבק בעצבות ובדיכאונות, ואיך לחזק את הביטחון העצמי. אומרים לנו שהכל בראש. אם תרצה להיות שמח, תחשוב כך או אחרת. ואם כך, כל היום אדם צריך להיות במחשבה שלו איך להיות שמח. במקום שבאמת נהיה בשמחה. אז איך נהיה בשמחה?
זה נכון שלא צריכים להתעסק יותר מדי בשאלה איך לשמוח, אלא לגבש אחת ולתמיד כללי עבודה פנימית נכונה, ולהגיע מתוכם לשמחה. היסוד של הכל הוא אמונה וביטחון. אדם שאין לו אמונה, הוא לא יכול להגיע לביטחון, וללא ביטחון אין שמחה. אמונה, פירושו של דבר, כמו שכתוב בפסוק, הוא תקעתי ויתד במקום נאמן, או כמו שעונים אמן, פירושו של דבר יציב, נכון, חזק, החלטי. זה הפירוש של המילה אמונה, לא כמו שיש היום שחושבים שאמונה זו ספקנות וידיעה, עניין של ודאות. אמונה פירושה מוחלטות, יציבות, כמו שהזכרנו, תקעתי ויתד במקום נאמן, במקום יציב, במקום חזק. רק המילה אמונה כוללת בתוכה לתת אמון ולסמוך. כשהאדם סומך על הקדוש ברוך הוא ויודע שהכל לטובה, וזה חינוך, חינוך שמתחיל מהגיל הרך, חינוך שאדם בכל עת במהלך החיים יכול להכניס את עצמו להתבוננות, כשכסף קטן עבד, להתחיל משם, ואחר כך לדברים אחרים, התמודדויות שונות, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו והכל לטובה, לשנן את הדברים, לחיות אותם. כשיש לאדם אמונה הוא מגיע לביטחון. ביטחון זה הרוגע הפנימי, השלווה הפנימית, ומתוך כך מגיע לשמחה. זו נקודה ראשונה בסיסית ויסודית לכל העניין של השמחה. נקודה שנייה, לראות את שפע הטוב שיש לאדם. היצר הרע דרכו להניח דף שיחסה את כל שפע הטוב שיש לאדם, ולהשאיר גלוי לעין רק את המעט שחסר לו. ואז האדם לא מרוצה ומאוחזב, ואומר לעצמו שכמה רע לו וכמה הכל לא טוב והכל לא בסדר. אבל זה בעצם היה המן, שהיצר הרע השתלט עליו, כל כולו של המן היה סוג של סיטרה אחרה, ומה אומר המן? הוא מונה למשפחתו, לאוהביו, את כל הטוב שיש לו, וכל אשר גידלו המלך, והעושר, והבנים, וגם אסתר לא הזמינה אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. מספר לאיזו פסגה הוא הגיע. אבל מה המשפט הבא? וכל זה איננו שווה לי. למה? כי מרדכי לא משתחווה. אדם אחד לא משתחווה, אבל יש לך כל כך הרבה טוב. אבל זה היצר הרע. היצר הרע מכסה את הכל, ונותן לאדם להתמקד, כלומר, מבחינה רגשית, להרגיש רק את המעט שחסר. והעבודה הפנימית שצריכה להיות, לומר לעצמו, הרי יש כל כך הרבה דברים שאני צריך בחיים, שהם לא מובנים מעליהם. בעולם יש הרבה שאין להם. יש המון אנשים בעולם שאין להם מיטה לישון. והוא, יש לו מיטה לישון. אז ברוך השם, אגב, המספר של אותם שאין להם מיטה לישון הוא הרבה יותר מכפי שחושבים. אם ניקח את כל אותם שמתגוררים בארצות אפריקה והאזורים העניים של העולם, מבחינה מספרית, העוני בעולם הוא נורא. והאדם אומר, יש לי ברוך השם מיטה לישון. יש אנשים שיש להם בעיה, שהם לא יכולים ללכת, הידיים לא מתפקדות, העיניים לא רואות, האוזניים לא שומעות, כל אדם עם הצרות שלו. ואני, ברוך השם, יש לי את זה ואת זה. כלומר, כשיתבונן ויעורר בתוכו את שפע הטוב שיש לו, אז הוא יגלה שבעצם אין לו סיבה להיות עצוב. יש שפע של שמחה, וזה חינוך עצמי. חינוך עצמי שצריכים לחנך את עצמנו, צריכים לחנך את ילדינו. בנקודה האחרונה שנציין אותה גם, שהיא קשורה לשמחה, הרי בכל זאת יש קשיים, יש התמודדויות, יש צרות, לפעמים אפילו אובדן, לא רק כספי, אלא דברים הרבה יותר חמורים, שכאן האדם מרגיש הצדקה, אני חייב להיות בעצבות. כאן צריך להכניס את ההתבוננות שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. מי שחי בעולם עם תחושה שהעולם הזה הוא התכלית, אז הוא באמת יהיה מאוכזב ויגיע לעצבות, כי העולם הזה מאוד מאכזב. יש המון ציפיות ושפע של אכזבות. אבל אדם שאומר לעצמו, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אני עושה את ההשתדלות שלי בכל תחום, להתחזק, להתעלות, בענייני פרנסה, מה שצריך. ואיך שהקדוש ברוך הוא יעשה, כמו שהזכרנו קודם, כל דוד רחמנה לטב אביד, ודאי לטובה. וגם אם אני עכשיו לא רואה את זה, אבל הכל זמני וכל זה יעבור. ההתבוננות הזאת של הכל יעבור ו... והעיקר שאני לוקח איתי לעולם הבא, זה תורה, מצוות, מעשים טובים, זה עצמו מגמד את כל הגורמי העצבות שיש לאדם, ומוביל את האדם לשמחה תמידית.
תשובה מרתקת, אני חייב לציין, ואנחנו נמשיך הלאה לשאלה נוספת. בשבוע שעבר, הרב התייחס לנושא של שמות הילדים, ואני אומר שקיבלנו כאן למערכת רשימה ארוכה מאוד של שאלות ממאזינים ומאזינות על שמות ילדים. לקחתי שלושה שמות, נועה, איילה ועדי, ומוצאים לדעת, היה מקבץ מאוד מאוד גדול של שמות.
לא נתייחס בפרטנות לשמות מוגדרים, רק נאמר את הכללים וכל אחד ייקח לעצמו את את הנתונים. יש ראשית לציין שיש הבדל בין לבחור לכתחילה שם לבין לשנות לאחר שכבר ניתן השם. כשרוצים לבחור שם, ודאי שצריך לתת את הדעת על השמות הכי טובים, הכי איכותיים. אפשר להתייעץ עם אותם שמבינים בזה ולראות מה ההצעה יעוצה בשמות. אבל לאחר שכבר ניתן השם, לא משנים, אלא אם כן מתגלים קשיים. כשיש לאדם קושי מסוים, הוא רואה שישנה בעיה שלא נפטרת. כאן יש מקום כן להוסיף שם או לשנות שם. יש שמקפידים מאוד לא לשנות, אלא רק להוסיף. יש שלא חוששים שגם משנים שמות, כמו גישה של רב חיים קנייבסקי, גם מרן הרב עובדיה יוסף, כמה פעמים הורה על שינוי שמות. הוא לא היה מזדרז לשנות שמות, אבל פעמים שהיה מורה על שינוי שמות. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה כמה וכמה פעמים משנה שמות שלא היו, זאת אומרת, השם עצמו הראה שהוא יכול לגרום בעיות. הרי שם יש לו כוח גדול, התורה עצמה מציינת. כמה שם האדם משפיע, כמו שרה אימנו ועוד. רבי עקיבא היה דורש בשמות. אבל נאמר כמה כללים יסודיים. ראשית, במדרש כתוב שתמיד צריך להעדיף שמות שאבותינו נקראו בהם, כי השמות האלה, שם לשון המדרש, אבותינו היו בקיאים ברוח הקודש ונותנים שמות על פי רוח הקודש. אנחנו לא בקיאים ברוח הקודש, ולכן קוראים על שמות אבותינו. כלומר, השמות של גדולי ומאורי עם ישראל מתקופת התורה, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, השבטים. באימהות יש החוששים לשם רחל בגלל שסבלה, אז יש החששו בשם הזה, יש שלא חששו, אבל על כל פנים, השמות הרצויים ביותר הם השמות של גדולי האומה. לכן שם ממה שהוזכר, השם נועה למשל, שהוא מבנות צלופחד, שהיו בנות צדיקות וחכמות, אז ודאי שם טוב. לשם איילה יש את המעלות של השם איילה. ובכל שם ושם תמיד לקחת את העיקרון הזה, לקרוא על שמות גדולי וגדולות ישראל. פעמים שרוצים לקרוא על שם קרובי משפחה, צריך להיזהר בדבר שלקרוא על שמות של אנשים שלא היו, נקרא לזה, הולכים בדרך שאינה טובה. אם יודעים, נכון, מדובר בקרוב משפחה, אבל מה לעשות, המעשים שלו היו גרועים. או אדם שנפטר בגיל צעיר, שלא לדבר חלילה על אדם שנטל את נפשו בידיו, ודאי שלא לקרוא על שמות כאלה, אף על פי שפעמים שמצד הדחף והרצון להנציח אדם שנפטר בגיל צעיר, רוצים לקרוא לילד שנולד על שמו. אבל רב יהודה פתאי במנחת יהודה מאוד הזהיר על הדבר, כי יוצרים זיקה בין אותו אדם נקרא על שמו של הנפטר לבין גורלו של הנפטר, ואם הוא התחייב קראת וכדומה ועדיין לא סיים את תיקונו, אז החלילה יכול להזיק, והוא מביא שם עדויות על מקרים שהוא ראה מקרוב. לכן שם הוא עניין מאוד אחראי, מאוד צריך להפעיל שיקול דעת, ובכל מקום של ספק לא להסס, להתייעץ, לראות מה נכון לעשות.
שאלה נוספת גם כן בעניין הזה של השמות, נולדה לנו בת, אשתי רצתה שם שמסתיים באל. כמו שהערכים של ה-600 הם מסתיימים כך, לבת הגדולה יותר קראנו הנאל, רצינו שלכל סדרת השמות במשפחה תהיה שם הסיומת אל. אשמח לשמוע מהרב האם יש בעיה בעניין הזה.
בספר מעיין עומר מובא שמרן הרב עובדיה יוסף היה מסתייג משם שהמילה אל א' למד מופיעה בו בפני עצמה, כמו בת אל, והיה ממליץ לשנות לשם בתיה או שם אחר. אז תמיד טוב לקחת שמות של לכל הדעות הם שמות שהם חלקים לכתחילה. אבל כמו שאמרנו, גם אם קראו בשם שומעים שהוא לא הכי רצוי, לא מזדרזים מיד לשנות ולהחליף, אלא אם כן רואים שחלילה ישנה איזושהי בעיה, ואז בודקים האם יש קשר בין המשמעות של השם לבין אותו עניין.
אפשר אבל שמות, ישראל, כאילו שזה שמות ביחד, אבל זה בוודאי...
שמדובר בסך. בשמות שהם מילה אחת הרבה יותר פשוט.
בחור צעיר שואל, שלח כאן שאלה, אם אני נוגע, הוא כנראה כהן, אוקיי, כנראה, בטוח. אם אני נוגע בנעליים אחרי ברכת כהנים, צריך ליטול ידיים, או שאני יכול להגיד אנא, בלי נטילה, זאת אומרת, תחנון.
אם נוגע בנעליים עצמם, צריך נטילת ידיים, אבל אם רק בסרוכים, לא צריך. כלומר, אם יכול להיזהר, לגוע רק בסרוכים, לא צריך ליטול ידיים, כי הסרוכים עצמם, הם לא סופגים את זיעת הרגל. אבל הנעליים עצמם, הם סופגים את זיעת הרגל. לכן, אף על פי שיש מקום קצת לדבר על הנעליים של היום, האם בצורת העיסוב והעשייה והייצור, הנעל מהצד החיצוני, נקראת שהיא ספוגה ומי שנוגע בה צריך נטילת ידיים, אבל למעשה כן צריך ליטול ידיים אדם שנגע בנעליו, לא רק לפני אמירת הוידוי, כך גם אדם שלומד תורה ונגע בנעליים, צריך שיטול את ידיו.
שאלה נוספת ואחרונה להיום, כתוב בקידושין שאנחנו, לא בקיאים בחסרות ויתרות, ושהתורה שבידינו היום, אנחנו לא בטוחים איזה מילים כותבים במלא או בחסר. אם כך, אם אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, איך אפשר לדעת את הקודים בתורה באמצעות תורת הדילוגים?
ראשית נציין שהעניין של תורת הדילוגים מופיעה בדברי הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זה לא שהיום איזה מדענים שעשו מחקר גילו פתאום דברים חדשים, אלא הרמ"ק עצמו כותב בפרדס רימונים שהתורה שלנו כתובה לא כספר אנושי, שהאדם מתכוון רק למילים שהוא כותב, אלא כתובה ברבדים רבדים של עומק, כידוע, פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, וכשהוא מסביר את הרמז, מציין שיש ראשי תיבות, סופי תיבות, דילוגי אותיות, צירופי אותיות, גימטריות, שכל אלה מנפלאות התורה ברובד הרמז שבתורה. אז בין השאר הוא מציין את העניין הזה של דילוגי אותיות, שכיום בעולם המחקר השקיעו רבות כדי לחקור אותו. ובאמת מגלים דברים נפלאים ופיליים, ולעצם השאלה, אם אנחנו לא בקיאים היום בחסרות ויתרות, אז בעצם אם חסרה אות במקום מסוים, זה משנה את כל הספירה. התשובה היא, תורת הדילוגים מתייחסת בדרך כלל לקטעים קצרים ולא לפרשיות שלמות. לכן, גם אם חסר לנו מידע במה שנוגע לחסרות ויתרות במקומות מסוימים, אין לזה השלכה על רוב הממצאים שתמונים בדילוגי האותיות שבתורה. מן הסתם הפסדנו הרבה מידע של דילוגי האותיות, בגלל שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. כלומר, אם היינו בקיאים, אז ודאי שהמחשב היה מצליח לסרוק ולגלות עוד המון ממצאים ונתונים שהם נעלמים מאיתנו, כמו שהרבה מידע מהתורה, מתורת הסוד, סוד האותיות ועוד, כמה ידע היה בזמנם ועם הגלות הידע הזה עבד. אפילו לפני כ-1600 שנה, הגמרא אומרת שרבה ועוד אמוראים היו יוצרים על פי ספר יצירה, רבה ברא גברה, עשה אדם על פי אותיות ספר יצירה. בקיא באותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כשיש את הקוד של התוכנה, אפשר לעבוד עם זה. ועוד אחרים שהיו עושים עגל משובח ביום שישי ואוכלים אותו לשבת, על ידי ספר יצירה. אז יש הרבה סודות שידעו ישראל ובמשך הגלות עבדו מאיתנו. יש גם מידע שזלג לאומות העולם, למשל... האופן של מולד הלבנה וצורת העיבור וכל הפרטים הנפלאים האלה של יש בגמרא בראש השנה דיוק של חלקיקי שנייה בספר המהפך כמדומני ב-4 או ב-3 יש שם פרק שלם ב-4 אני חושב יותר יש את הפרק השלם על העניין הזה של מולד הלבנה על דיוק ממש של חלקיקי שנייה שידעו בזמנם ואומות העולם משתאים אז אחר כך בא מישהו ואמר שבעצם מה החידוש? מצאנו גם בבבל שידעו את העניין הזה. שם בספר הבאתי את הטענות האלה, שהבבלים כבר ידעו. אבל כשבודקים באמת את הכתבים הבבליים, רואים שהכתבים האלה הם בדיוק מהתקופה שעם ישראל יצא לגלות בבל. והרמב״ם כבר כתב שמידע רב ערך שהיה ביד עם ישראל במה שנוגע לאסטרונומיה ועוד חוכמות, זה מידע שזלג לאומות העולם כשעם ישראל יצא לגלות. אז יש מידע שעבד מאיתנו, יש מידע שנשאר אצלנו, אבל גם זלג לאומות העולם. אז ודאי שגם בעניין הזה של שלא בקיאים בחסרות ויתרות, זה גרם לנו לאיבוד הרבה מידע עם כל המחשב שיש היום שיכול לסרוק, אבל כשמדובר באמת בפרשיות ארוכות, במידה ויש איזה שינוי, אז ודאי שעבד מאיתנו. אבל די במה שבידינו כדי להתפעל מהקיים. למשל, המילה החילזון, שכשהמחשב סורק את התורה, מוצא את פרשת החילזון בדיוק בפרשת ציצית. התורה רק אומרת תחלת, היא לא אמרה שצריך דווקא חילזון, אבל בתורה שבעל פה קיבלנו, שלא כל תחלת, תחלת שהוא קלה אילן, צמחי, הוא לא מועיל, צריך דווקא מהחילזון. והמילה החילזון נסרקת ונמצאת בדיוק בפרשת התחלת של הציצית, כלומר מישהו שתל את זה שם בדילוג אותיות שווה. כך בתורה כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, אבל לא כתוב כמה פרשיות צריך שיהיה בתפילין. כשנותנים הוראה למחשב לסרוק את התורה ולחפש את המילים ארבע פרשיות, מוצאים שם בפרשת התפילין, וכן על זה הדרך, מלבד עוד המון תגליות של מאורעות שונים שמתגלים בתורה, דבר שמלמד על תורה מן השמיים ומעורר ומחזק כל אדם שיש לו איזושהי ספק או התלבטות וחוקר את העניין כראוי, יכול לראות את יד השם שנמצאת בכל הנושא הזה.
באמת מדהים. אנחנו נסיים כאן. תודה רבה כבוד הרב. אנחנו נודה לעוסקים במלאכה. לפני כן נציין שלשבוע הבא, כאלה המעוניינים להעביר שאלות, נעשה בעזרת השם השתדלות להעלות כאן את כל השאלות. אפשר לעשות את זה באמצעות הטלמסר 039-039-039, מקישים 1, אחר כך 6, מקליטים את ההודעה. אפשר גם באמצעות הלשונית תודה לשידור באתר כל חי, גם באפליקציה, וגם באמצעות הפקס 036-16-44-77. אנחנו סיימנו כאן, נודה לעוסקים במלאכה, לרועי קנטן, למנדי אור ולזאב סגל. אני הייתי אתכם ישראל בן צבי. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.